דלת מם סעיף ב' היה יודע מניין יום שיצא בו, כגון שיודע שהיום יום רביעי או יום חמישי ליציאתו, אבל אינו יודע באיזה יום יצא, מותר לעשות מלאכה כל מה שיוצא ביום שמיני ליציאתו, שביום כזה יצא מביתו, זה בוודאי לא יצא בשבת, וכן ביום 15 וביום 22 וכן לעולם. אז אם הוא יודע את היום שיצא בו, את המניין יום שיצא בו, שהוא יודע שהיום יום רביעי או יום חמישי ליציאתו, אבל לא יודע באיזה יום יצא, ועל כן אסור לעשות תכף מלאכה דשמה יצא ביום שני ושלישי, והיום אחרי 4 ו-5 ימים יום שבת, וכן ביום שישי ושביעי לשמה יצא ביום ראשון ושני, אבל מותר לעשות מלאכה ביום שמיני ליציאתו, אבל ביום תשיעי אסור, דאגם דרך לצאת מביתו בערב שבת דילמה מכללי שיירה ויצא בערב שבת, ואם כן יום תשיעי ליציאתו הוא שבת, אבל ביום שמיני וכן בלילו מותר. וכתבו האחרונים שאם יכול לעשות מלאכה באותו יום שיספיק לו להתפרנס מזה כל השבוע, אסור לעשות מלאכה כל השבוע. ואותו הדבר אם הוא יתנה תענית חלום באחד הימים שספק לו אם הוא יום השבת, שהתבייר בסימן ריש פי חטא שהמתנה תענית חלום בשבת צריך להתענות ביום ראשון על זה שביטל עונג שבת, כתב קו החיים שעליו להשלים טענות זו ביום השמיני לציאתו, שוודאי יום חולו. וכן אם באותו יום יכול לעשות מלאכה רק ליומיים או 3 מימי השבוע, כתב קו החיים שתחילה עליו לשמור ליום השבת שלו, כדי שלא יצטרך לעשות בו מלאכה, והשאר ליום ראשון שלו, וכן הלאה. ובשער הציון אוסיף, שמזה נוכל ללמוד בזמננו, שהיא נתנה הממשלה הרוממה מלאכה לאיש הצבא, שתהיה עשויה מתוקנת ליום השבת בצהריים, מחויב להכין המלאכה מקודם, כדי שלא יצטרך לחלל השבת, שהרי הממשלה לא צוותה שיעשה דווקא ביום השבת. וכן נוכל ללמוד מסימן זה כמה הלכות המצויות בעניין זה. ולעשות מעשה בערב שבת כדי למנוע חילול שבת שיהיה לו אחר כך בשבת בגלל פיקוח נפש, אורה רב שלמה זלמן שאין חובה לעשות מעשה שיש בו תוך גדול עבור זה, ומה שכתב המשתבור בסימן שין למד שמעוברת שהגיעה לחודש תשיעי, שאמר ראוי שתכין את כל הדברים שצריכים לה כדי שלא תצטרך לחלל את השבת אם יזדמן לדעתה בשבת, זה אינו אלא חומרה באלמה, כמו שכתב המשתבור שם מן הראוי. וכן כתב הרב אליושי, שמעיקר הדין אין היולדת חייבת להימצא בשבת בקרבת בית החולים, ואף שיש חשש שזמן הלידה יהיה בשבת, אכן, מי שעושה כן תבוא עליה ברכה. ומה שכתב בשער הציון שמחויב להכין את המלאכה קודם השבת, בער שמירת שבת, שכאן כיוון שוודאי צריך לחלל אחר כך את השבת, חייב להכין את צרכיו מערב שבת. הנה יש להוסיף איזה מילים בעניין נשמה יתרה שכתב החיי האדם, שכאשר יכוון דעתו ותהי יראת השם בליבו באמת ויהיו מעשיו רצויים, אז בוודאי לאחר שטבל בערב שבת בכוונה רצויה לקבל קדושת שבת, יבין בדעתו שנוספה לו נשמה יתרה, כי ירגיש בנפשו יראת הרוממות שבאה לו, עד שתבער בו אהבת ויראת השם, וזה בדוק ומנוסה מכמה אנשים כמה פעמים בלי ספק, אבל כשאין נשמתו תורה לא ירגיש קדושת שבת. ובכתב אליהו כתב, שמעתי מורי ורבי הצדיק הקדוש זצ"ל, כי אם לא ירגיש האדם בעצמו קדושה יתרה ביום השבת, זה לאות כי אין בו אותה הנשמה יתרה. ובספר החיים לאחי המהר"ל כתב, ומאהבת השם יתברך את עמו ישראל, וכדי להסיר מדיבם כל ספק, נתן את שבת קודשו, שהוא אות בינו ובינינו, במשרגיש כל אדם בעצמו שפע אלוקי ושמחה יתרה שנופל עליו בלי מתכוון ביד בהכנסת שבת. וליל של שבת קלה אור ועוז וחדווה במקומנו, שאף הפי שאנחנו על אדמה טמאה, עם כל זאת לא עזב חסדו ואמיתו להשפיע עלינו אור אלוקי מדי שבת בשבתו, ואנו מוסעים מרגוע לנפשינו ביום הקדוש הזה, ובזה נתברא לנו ברור גמור שאין אחריו ספק כי תורתנו תורת אמת. מסיים המשנה ברורה את הלכות שבת חלק שלישי, והוא כותב כך: והנה עד סימן זה בראנו בעזרת השם במשנה ברורה כל אהבות מלאכות ותולדותיהם, וגם השבותים שגדרו חז"ל להיות סייג וגדר לתורה המוזכרים בשולחן ערוך, לבד ממלאכת הוצאה שתבואר בסייעת השם בסימן הבא. ולא נשאר לנו כי אם להעתיק פה עוד איזה אבות מלאכות שלא נזכרו פה בשולחן ערוך, דהיינו המנפץ והטובה והמסך והעושה שתי בתי נירים וההורג שני חוטים והפוצע שני חוטים ונבערם אחת לאחד. הסורק צמר או פשטן או שאר דברים כמו שסורקים הפשטן והצמר, או כמו שנופסים הצמר לעשות הלבדים, והמנפץ הגידין, דהיינו שחובט במקל על הגידים עד שעושה אותם כחוטים לטוות אותם כמו שהסופרים עושים, כל זה קרוי מנפץ וחייב. אבל המנפץ גבעולי פשטן וקנבוס חייב משום דש, שהרי מוציא הפשטן והקנבוס מן הגבעולים. במחנה ישראל כתב החפץ חיים שהמנפץ היינו שסורק במסרק צמר או פשטים, ומשמש חייב דווקא כשמנפץ בכלי. וכן דווקא כשמנפצים את הצמר אחרי הגזיזה, אבל כשהצמר עדיין מחובר, התבהר בסימן שינמם שפטור שער הציון שם ספקות מיות ב', כיוון שאין דרך תביעה וניפוץ כשהוא מחובר לבעל חי, כמו שכתב הרמב״ם. ולפספס את שערות הראש, דיינו להפרידם זה מזה, שכתב השולחן ערוך בסימן ג' שמותר להפרידם בשבת ולא נאסר מצד מנפץ, ביאר אבני נזר שהגדרת מלאכת מנפץ היא כדי שיהיה הדבר ראוי לתביעה, ודבר שעומד לתביעה לא צריך שיכוון כדי לתוות, אבל דבר שאינו עומד לתביעה צריך שיכוון שיהיה ראוי לתביעה, ולכן המנפץ את הגידים שאינם עומדים לתביעה חייב רק כמנפצם כדי לתוות מהם חוטים, ולכן בפספוס השיער אינו נחשב למלאכה כלל. ולחלוק עלי לולב כדי שיהיו ראויים לעשות מהם סלים קטנים, כתב שבט הלוי שחייב משום מנפץ. ובחיי האדם כתב שהמנפץ גבולי פשטן וקנבוס חייב שתיים, גם משום דש וגם משום מנפץ. ומאידך מנחס חינוך כתב שהמנפץ פשטן והגבולים חייב רק משום דש ולא משום מנפץ. ביאר שבט הלוי שפעולת הדש ונפץ שווה, אלא שזה בגידולי קרקע וזה בצמר, ולכן בצמר שאינו גידולי קרקע אי אפשר לחייבו משום דש, כיוון שאין דישה אלא בגידולי קרקע, אבל בגידולי קרקע אפשר לחייבו שתיים, משום תולדת דש ומשום מנפץ. מלאכה נוספת, כתב המשנה ברורה, התובה אורך ארבעה טפחים מכל דבר הנתווה חייב, אחד התובה את הצמר או פשטן או נוצה או שערות או גידים וכן כל כיוצא בזה, ולאו דווקא בכלי כמו שקוראים לתביעה על ידי גלגל, אלא אפילו אם תובה בידיים, שכך הדרך לתוות כמו שתובים אנשים בידיים על הפלך, ומקרא מלא בידיה תבוא, ולוקח טובים ושוזר אותם גם כן חייב משום תובה, וכן העושה הלבדים, דיינו מה שקוראים מגבעות, הרי זה תולדת תובה וחייב. ואם טובים פחות מארבעה טפחים, כתבו רנוכה, תפקופיות ד', שאסור מן התורה, כמו שחצי שיעור אסור מן התורה. ומלבן כתב הרמב״ם שגם כן השיעור הוא ארבעה טפחים, אבל וגם בגוזז, ולדעת רש"י מחצית מזה, אומנם בתוספת השבת מבואר שגוזז וטובה שיעורם זהה. להכין ביום טוב תפילות להדלקה מצמר גפן, כתב אשר הציון בלכות יום טוב שאסור משום טובה. והוסיף שהמאיריש כתב שחייב משום עשיית כלי, כוונתו שכיוון שמשום תביעה חייב דווקא כשטובה ברוחב וסט, אבל מטעם בארבעה טפחים, אבל מטעם עשיית כלי חייב אפילו בכל שום. ולכן כשטובה ברוחב וסט חייב גם משום טובה וגם משום עשיית כלי. ולעשות חוטים מבצק כדי לשזור מזה אוכלים, כמו שגילים לעשות בחלות של שבת, הסתפק השבט הלוי האם זה נעשה משום טובה, ודעת רב ניסים שוודאי אין בזה משום טובה, שאין תביעה באוכלים. ואם לוקחים שני חוטים ושוזרים אותם יחד לחוט עבה יותר, כתב הירושלמי שחייב משום טובה, אולם הרמב״ם כתב שהפוטל חבלים חייב משום כושר, וביראו שמח שהבבלי חולק על הירושלמי. והשבט הלוי כתב שייתכן שאין סתירה בין הבבלי לירושלמי. הירושלמי דיבר על מלאכת טובה ששוזרים חוטים לעשות מהם חבל, אבל אחרי שכבר נעשה חבל גבור, אם מאבים אותם על די ששוזרים, זה נקרא כושר. והטובה צמר כשהוא מחובר לבעל חי, התבהר להם בסימן שמם שפטורים כיוון שאין דרך תביעה בכך. וברמב"ם משמע שגם שטובה על ידי כלי פטור, אבל בראש משמע שדווקא שטובה ביד פטור. עוד ג' העושה שתי בתי נירים חייב. שתי בתי נירים פירושו לקחת, לעשות נירים, לעשות לולאות, ויש מפרשים להכניס את הניר, את הלולאה, לתוך החוט. אז חייבים, או אם עושים נפה או חברה עושה לו סבכה, או שהרג מיטה בחבלים, והוא הדין בקש ובכל דבר, הרי זה תולדת עושה נירים, ומי שיעשה שתי בתי נירים חייב. ורש"י מפרש, לא דווקא עשיית הנירים, אלא להרכיב חוט אחד בשתי מלמטה ואחד מלמעלה, דיינו שתי וערב, זו עשיית בתי נירים. ואם כן, יש לנו שני פירושים, או לעשות את בתי נירים עצמם, או לעשות בשתי בתי נירים. ד' דרך האורגים שמותחים החוטים תחילה באורך היריעה וברוחבה, ושניים אוחזים זה מכאן וזה מכאן, ואחד שובט בשבט על החוטים ומתקן אותם זה בצד זה, עד שתעשה כולה שתי או ערב. ומתיחת החוטים כדרך האורגים נקראת מסך, וכשכופלים אותה ומתחילים להכניס את השתי בערב נקרא אורג. היי, המסך חייב, והשובט על החוטים עד שיתפרקו ויתקנם, הרי זה תולדת מסך, והמדקדת החוטים ומפרידם בעת הריגה, הרי זו תולדת אורג. זאת אומרת, למרות ששובט ומדקדק היו במשכן, כבר באירוע הראשונים ששובט ומדקדק הן אותן מלאכות של אורג ומסך, אז לא נתנו להם שם של מלאכות נפרדות, אלא הן נקראות תולדות. דהיינו, להכניס את החוטים, למשוך את החוטים, ואחר כך להרוג, להכניס שתי בערב, זוהי האריגה. וו, אחד ההורג בבגד או בקנים, או שעושים חלונות מחתיכת עץ, כמו שעושים לסרקי חלב, או בסערות, או בכל דבר חייב. והקולע נימים וסערות וכל דבר, הרי זה תולדת הורג וחייב. והנמילה בתלוש, אבל הקולע סערות ראש במחובר אינו כהורג, דאין דרך הריגה במחובר בראש, וגם אין סופה להתקיים, אבל כל פנים איסור יש בזה לקלוע או להתיר, כמו שהתבאר בסימן שין ג'. הריגת רקמה בשבת חייב משום הורג, ודעת רב ניסים שחייב משום תופר, כי ברקמה לא יוצר בלד חדש, אלא רק מכניס חוט אחד לבד שכבר נגמרה מלאכתו. ואם הורג חוט של צמר בבגד של פשטן, הסתפק האפיק הים אם חייב משום הורג, כיוון שצריך לעקור את השעטנז של הבגד. ולעקור ולקלוע חלות ביום טוב, דעת רב ניסים שמותר, כיוון שאין מלאכה זו שייכת באוכלים ואין תביעה באוכלים, כך אין גם כן איסור קליעה באוכלים. ואפילו לקלוע רק שתי שערות או שתי חוטים, כתב החפץ חיים במחנה ישראל שנחשב לקולע וחייב. שיעור הזמן של הריגה שסופה להתקיים, הרמב״ם אומר אפילו אם מתקיים רק לשבת עצמה, ורש"י אומר לתמיד, כבר התבררו הדברים בסימן שמם. לקלוע שערות של פאה נוכרית, התברר בסימן שין ג' שגם אם אין הקליעה מתקיימת, הכל פעם מדרבנן אסור, ורק כתב שם שאין כדאי למחות במקום שלא ישמעו לנו. לקלוע צמות זה איסור מדרבנן שדומה לבניין, כמו שכתוב, ויבן את הצלע שבנה את חווה. וכן להתיר את הקליעה אסור שדומה לסופר. ושער הציון כתב שדעת הפוסקים כרב לעזר, כוחלת ופוקסת חייו, הוא הדין שהקולע שיער חייו. זין, הפוצע שני חוטים לרמב״ם שמוציא השתי מן הערב או להיפוך, ולרייבת שחתך שני חוטים אחר הריגה מן המסכת, חייו. וצריכים רופאי ישראל להיזהר, שצריכים חוטים מפורדים ניתן על המכה, ולוקחים חתיכת בגד פשטן ומפרידים החוטים, הרי זו מלאכה דאורייתא. ולסתור קליעת פאה נוכרית, כתב שרצוי בשין ג' שאסור, כיוון שדומה לתולדת פוצע. כל הדברים האלה מלוקטים מהרמב״ם בחיי אדם והזכרו תורת משה. תם ונשלם חלק שלישי של הלכות שבת בשולחן ערוך ובמשנה ברורה.